שלום וברכה. אנחנו נמצאים בשבוע של פרשת ויקרא תש"פ, ובימים אלה, כאשר מגיעים בשורות לא טובות מרחבי העולם, וגם אסונות וצרות ניתחים על אחינו בני ישראל במקומות שונים, והאסונות והצרות הללו פוקדים לצערנו הגדול גם כן את חסידי חב"ד, אז את העידוד והנוחם אנחנו יכולים למצוא בתורתנו הקדושה, תורת חיים, ובמיוחד כפי שהדברים מוארים באור תורתו של הרבי, שמתורת הרבי אנחנו יכולים לקחת עידוד, תקווה וביטחון. ובהשגחה פרטית, בהמשך לשיחה שלמדנו בשבוע שעבר בשבת פרשת ויקל פקודי, ששם ראינו שהרפואה מגיעה מכוחו ומברכתו של נוסי הדויר, אז גם בהשגחה פרטית בשבוע הזה, פרשת ויקרא, השיחה שנלמד כעת מלקוטי שיחס חלק י' בייז, שעוסקת בעניינם של הקורבנות, הרבי מבאר בעניינם של הקורבנות, כפי שנראה בהמשך, שהתוכן המרכזי של הקורבנות, שמהם מגלים כיצד הקדוש ברוך הוא בעל הבית בעולמו, והבירה הזו מתנהלת עם מנהיג, וכל מה שקורה בעולם זה בהשגחה פרטית, והכל מושגח מעת הבורא, אך כשנלמד את השיחה הזו, נוכל לקחת ממנה ניחום, עידוד, תקווה וביטחון, שהמצב הזה ומה שקורה כעת בעולם בכלל ובעם ישראל גם כן, יהפך עלינו לטובה ולברכה. נלמד שיחה, פרשת ויקרא, חלק י"ב, השיחה השנייה לפרשה זו, זה למעשה הדרון סיום על מסכת מנחות שהרבי אמר ב... ווב תשרי טוב שלמד ביום היורצת החמישי של אמו הרבנית הצדקנית מרתכן עליה השלום. לא נלמד את כל השיחה, נלמד אבל את החלקים המרכזיים, ובעיקר נשים דגש על ההוראה המרכזית, על המסר, על ההשלכה, על העידוד עבורנו, כפי שמופיע בחלק האחרון של השיחה. פותח הרבי: תנן למדנו בסיום מסכת מנחות, נאמר בעולת באימה אישי ריח ניחוח, ובעולת העוף אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח. כלומר, שלושת הקורבנות, גם עולת בהמה שזה קורבן עשיר, נאמר הביטוי אישי ריח ניחוח. בקורבן עני, שהוא מביא לא שור, לא בהמה, אלא עוף, גם שם נאמר אותו פסוק אישי ריח ניחוח. וגם בקורבן שמביא העני שבעניים, שהוא מביא לא בהמה ולא עוף, אלא בסך הכל מנחה, גם בזה נאמר אישי ריח ניחוח להשם, אותו ביטוי. לומר לך, אחד המרבה שמביא בהמה ואחד הממעיט, זה לא משנה אם אתה מרבה או ממעיט, ובלבד העיקר שיכוון את ליבו לשמיים. מבאר הרבי, מה פירוש המשנה בפשטות? מזה שאותו הלשון אישי ריח ניחוח נאמר בכל אחד משלושת סוגי הקורבנות של בהמה ועוף ומנחה, אף על פי שהם אינם שווים כלל, עולת בהמה מרובה משל העוף, עולת העוף מרובה יותר מיקרה משל המנחה. אם זאת מוכח שאחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון את ליבו לשמיים. שאם הממעיט שמביא בסך הכל את המנחה מכוון את ליבו לשמיים כמו המרבה, חשוב הקורבן המועט שהוא מביא כמו הקורבן המרובה של חברו. אלו הם דברי המשנה האחרונה בסיום מסכת מנחות. מדייק הרבי דיוק ראשון מתוך כמה וכמה דיוקים. צריך להבין, מהלשון אחד המרבה, משמע שגם במרבה יש חידוש ששווה לממעיט. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. שלכאורה מהנוסח הזה משתמע שלא רק באחד הממעיט יש חידוש, שאפילו הממעיט גם כן חשוב שיכוון את ליבו, גם אחד המרבה, גם בזה יש חידוש, שגם בכך יש עניין גדול שהוא מרבה, הוא מכוון את ליבו לאביו שבשמיים. צריך להבין מה החידוש בכך. מביא הרבי את המשך דברי הגמרא למשנה הזו בסיום המסכת. בגמרא שם מובא על משנה זו, אמר רבי זיירא, מה יקרא? מיכן ההוכחה שאנחנו למדים שאחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים? מביא על זה רבי זיירא את הפסוק, מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יוכל. כלומר, רבי זיירא מביא פסוק מקהלת, שהמדרש של הפסוק הזה, שמי שעובד את עבודת הקורבנו ומביא קורבן למזבח, תהיה מתוקה שנתו ולא יירא, כי בין שהקורבן שלו מרובה ובין שהקורבן שלו מועט, הוא יאכל בוודאי את שכר הפעולה שלו, כלומר החטא שלו יהיה מתחפר בכך, ומכך משתמע שאין הבדל בין המרבה ובין הממעיט, העיקר הוא כוונת הלב. מתוקה שנת העובד, מי שעובד את עבודתו בהבאת הקורבנות, בין אם מעט, בין אם הרבה, הוא יאכל, והוא יכול לישון במנוחה. הנה לנו הוכחה ראשונה. ממשיכה הגמרא ומביאה הוכחה נוספת בשם רבי עדה בר אהבה. רבי עדה אומר, הוכחה נוספת לכך, שהעיקר הוא כוונת הלב, מפסוק נוסף בקהלת שנאמר בה, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה, כי אם ראות עיניו. פירוש הפסוק הוא, שגם מי שמרבה טובה, כלומר הוא מביא הרבה קורבנות, וקורבנות רבים, הרבה כהנים אוכלים את הקורבנות הללו, אין בזה תועלת לבעלים להיות כשר ורצוי לפני השם, אלא מה שחשוב בפני הקדוש ברוך הוא, בכך שהאדם מתכוון לטובה, כי אם ראות עיניו, חשוב מה שהקדוש ברוך הוא רואה בתוך האדם. אם כן, גם הפסוק הזה משתמע שהעיקר הוא כוונת הלב. שואל הרבי, מה רבי זיירא ורבי עדה מביאים הוכחות, הוכחה מפסוק הזה, הוכחה מפסוק אחר, הרי מפורש במשנה עצמה, אחד המרבה ואחד הממעיט, שהעיקר הוא כוונת הלב, והמשנה לומדת את זה מפסוק מפורש, מהפסוקים, שבכל המקומות הללו נאמר, אישי ריח ניחוח להשם. אם כן, מה פרושי רבי זיירא שאל, מה יקרה, מאיך אנחנו לומדים זאת? הרי לומדים זאת במפורש מהפסוק, אישי ריח ניחוח להשם. ואם מפני איזה טעם אין הוכחת המשנה מספיקה, קשה להידך גיסה, למה לא הובאו כתובים אלו? מתוקה שנת העובד, וברבות הטובה רבו אוכליה, למה המשנה לא אומרת את זה עם הפסוק שהמשנה מביא, אם זה לא הוכחה מספיקה, מדוע המשנה לא מביאה את הפסוקים הללו? כלומר, מה חסר בהוכחה של המשנה, שהגמרא מביאה הוכחות נוספות, הרי לכאורה המשנה עצמה מביאה הוכחות מהכתוב, אישי ריח ניחוח להשם, שהעיקר הוא כוונת הלב. זו אם כן שאלה שנייה. ממשיך הרב מביא, שבהמשך לכך מובא בגמרא עוד כמה מימרות במעלתם של הקורבנות, שיש בהם משום חידוש. מביא הרבי, תניא, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות, שבכל הקורבנות לא נאמר בהם לא השם כל, ולא השם אלוקים, אלא שם השם אישי ריח ניחוח להשם. מדוע? שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. הוא מפרש על כך רשי, מה הפירוש לבעל דין לחלוק, ממה היינו חוששים? שהיו כאלה שיכולים לומר, רשויות הרבה הם, והדבר מוכיח, שזה ששמו כך, ציוון להקריב לו מנחה. זה ששמו כך, ציוון להקריב לו פרים וזה אלים, לכך נאמר בכולם ריח ניחוח להשם. אם כן, מימרה ראשונה שבחידוש, אם לגבי קורבנות מסוימים היה נאמר שם כל, לגבי קורבנות אחרים היה נאמר השם אלוקים, ולגבי קורבנות אחרים היה נאמר שם השם, אז בעל דין, בהשקפה הראשונה הזה, מין אפיקורוס, היה יכול לומר, רשויות הרבה יש למעלה, יש כוח שנקרא כל, יש כוח שנקרא אלוקים, כמה וכמה רשויות, לכן נאמר בכל סוגי הקורבנות, על כל סוגי העבירות, כל מה שהיהודי מביא מכל הסוגים, אישי ריח ניחוח להשם, אותו ביטוי, אותו שם, אותו כתובת, אין רשויות הרבה, אלא רשות אחת. מימרה נוספת, נאמר בשור הגס, אישי ריח ניחוח, ובאוף הדק, אישי ריח ניחוח, ובמנחה, אישי ריח ניחוח, לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. מימרה שנייה. ומימרה שלישית והאחרונה שמובאת באותו המשך, ממשיך רבי שמעון בן עזאי ואומר, שמה תאמר, לאכילה הוא צריך. שמה יתאה, תואב ויאמר, אולי יש תועלת לקדוש ברוך הוא בריבוי הקורבנות, שהמזבח אוכל ושורף, ומי שמביא הרבה קורבנות יהיה רצוי ואהוב לפני הקדוש ברוך הוא, שלאכילה הוא צריך, תדע לך שזה לא כך תלמוד לומר, אם ערב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, אם הייתי כבן אדם שהוא רעב, לא הייתי אומר לך שתאכיל אותי מקורבנות, כי כל הארץ וכל אשר בא, לי. ונאמר בהמשך שמה גם כן, כי לי כל חייתו יער בהימות בהררי אלף, ידעתי כל אוף ערים וזיז שדי עימדי. כלומר, הרי הם שלי הם כל חיות היער והבהמות ההרים, אני מכיר את כל העופות ההרים ואת כל חיות השדה, כל זה לא נוגע לי. האוכל בשר אבירים ודם עתודים משתה, אם כן, לא לרצוני אתם זובחים, זה לא תועלת עבורי, אלא לרצונכם אתם זובחים, זה לתועלת שלכם, שנאמר לרצונכם תזבחו, כלומר, מה שאתם זובחים זה לצורך עצמכם או לטובתכם, בשכר מה שאתם עושים, את מה שציוויתי עליכם להקריב את הקורבנות הללו, אני מוכל לכם על כל העבירות שלכם, אבל זה לא למעני, אלא למענכם. בא הרבי באות ב' ושואל כמה וכמה שאלות על השלושת הממרות ועל הרצף שביניהם, אבל במסגרת זו נעמוד רק על שניים, שלושה שאלות מתוך שמונה השאלות שהרבי שואל כאן. שאלה הראשונה שאנחנו מביאים כאן, שואל הרבי, הבאנו בשם הבעל דין שנאמר בכל הקורבנות לגבי כל הסוגים של הקורבנות, אותו ביטוי ישר ריח נכוח להשם, כדי למנוע סברה ומחשבה של בעל דין לומר שיש כמה רשויות הם. שואל הרבי, מה יועיל זה שבקורבנות בנושא מסוים אחד נאמר נוסח אחיד רק שם השם, למנוע ולתת פתחון פה לבעל דין לחלוק? הרי מצאנו כמה וכמה מצוות שנאמר בהם גם שם אלוקים וגם שם כל, ואם כן, הרי יש פתחון פה לבעל דין לחלוק ולומר שרשויות הרבהן, אף שקורבנות נאמר רק שם השם. מה זה עוזר לנו שלגבי קורבנות נאמר רק ביטוי אחד, אישר ריח נכוח להשם? הרי לגבי מצוות אחרות נאמר כמה צורות וכמה ביטויים של שמות של הקדוש ברוך הוא. אז אולי מהמקומות האחרים, אולי בעל דין כן יכול לחלוק ולומר רשויות הרבהם? מה הרווחנו שרק לגבי קורבנות לא נאמר כמה ביטויים, אלא רק ביטוי אחד? שאלה ראשונה. שאלה נוספת הרבי שואל, איך זה נקרא האומר רשויות הרבהן בשם בעל דין? דמיתואר זה משמע שלבעל הנחה זו גדר המחייב לבוא עמו בדין ודברים, והרי הוא כופר באחדות השם. שואל הרבי שאלה גדולה, קלוצקה, איך אפשר להגדיר את אותו אחד שבא וטוען שיש רשויות הרבה והוא כופר באחדות הבורא, ואנחנו מגדירים אותו בתואר בעל דין, כביכול הוא בר פלוקטה ראוי והוגן ויש סברה לדברים שלו וצריכים להתחשב איתו, האם מי שטוען רשויות הרבה הן, יש לו את התואר הנכבד בעל דין שאמורים להתחשב את דעתו? ושאלה שלישית ואחרונה שנביא במסגרת זו, שואל הרבי, איך יעלה על דעתו של מישהו לומר שלאכילה הוא הקדוש ברוך הוא צריך חלילה, עד שהוזקק רבי שמעון בן עזאי להוציא מטעות זו על ידי הוכחות מכמה כתובים וכולי? למה שיעלה בכלל בדעתו של מישהו שצריך לשלול את זה, שמה תאמר לאכילה הוא צריך? למה שמישהו יעלה בדעתו בכלל כזו מחשבה שהקדוש ברוך הוא באמת זקוק לאכילה, למאכלים, לקורבנות הללו, עד שצריך להשיב על כך מכמה וכמה פסוקים, מה בכלל המחשבה לומר לאכילה הוא צריך? הרבי שאל עוד כמה שאלות, אבל נסתפק בשאלות הללו, ונראה את הביאור המרכזי של הרבי כאן. עוד ג' הביאור בכל זה. אומר הרבי ככה. ההבדל שבין המרבה והממעיט בקורבן, עניין הקורבן אומר הרבי למעשה בסיטואציה הזו, במצב הזה שיהודי מקריב קורבן, והוא מקריב קורבן באופן של מרבה, או קורבן באופן של ממעיט, אפשר לראות את כל המהלך הזה, את כל הסיפור כאן, משני זוויות. מזווית של מלמעלה, איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העניין, ומזווית של האדם המקריב שמצד עבודתו, איך שהקרבת הקורבן מתבטאת ופועלת מצד האדם היהודי מקריב הקורבנות. אדם כי יקריב מכם. כאשר אדם מקריב קורבן, יש פה שני זוויות, שני צדדים. זווית אחת מצד האדם המקריב. האם אתה, כשאתה מקריב קורבן אל ידי האדם, באופן של שלמות הראויה מצד המקריב, או שהוא ממעיט בו? כשאני מקריב קורבן, מה אני עושה כאן? האם אני עושה פה פעולה של מקסימום מצידי או מינימום מצידי? האם אני ממעיט או שאני מרבה? איך אני נמצא כאן? אני נמצא במצב של המעטת או במצב של ריבוי מקסימלי? כמה אתה נותן מצידך לקדוש ברוך הוא? ואותו עניין של מרבה וממעיט שאפשרי מצד האדם המקריב, יש גם כן פן מקביל של מרבה וממעיט מצד הקדוש ברוך הוא. האם אצל הקדוש ברוך הוא יש מרבה אם הקורבן יתקבל לרצון למעלה בשלמות? שהרי גם בכפרה אצל הקדוש ברוך הוא, יש גם כן אופן של כיפר חלקית, יש הבדל בין מה שחטאת פועלת ועולה וכולי, כלומר, יש אפשרות למרבה וממעיט איך שהאדם מקריב, ואומר, אצלי יש אפשרות להרבות בהקרבה או למעט בהקרבה, כמה אני נותן מצידי, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שהוא מקבל את ההקרבה, איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לפעולה של האדם, גם בזה יש אופן של מרבה וגם בזה יש אופן של ממעיט. מחדש הרבי ששני זוויות ההסתכלות הללו, איך שהקורבן הוא מצד הקדוש ברוך הוא, ואיך שהקורבן הוא מצד האדם, זה החילוק בין דברי המשנה ודברי הגמרא. אומר הרבי ככה, בזה החילוק בין המשנה והגמרא. במשנה מדובר בעניינו פעולתו העיקרי של הקורבן, איך שהקורבן מתקבל למעלה, מצד הקדוש ברוך הוא. ולכן באה הוכחת המשנה ממה שנאמר, אישי ריח ניחוח, בכל אחד משלושת סוגי הקורבנות, אף שזה מרבה וזה ממעיט, לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, והיינו שלעניין הנחת הריח ניחוח של הקדוש ברוך הוא, וקבלתו לרצון למעלה, כלומר שווים. כלומר, ייתכן שמצד הכפרה יש בזה חילוקים וכו' וכו'. אבל בין אם אצל הקדוש ברוך הוא יש עניין של מרבה וממעיט, אבל הנחת רוח הוא שווה אצל הקדוש ברוך הוא בכל צורי, בכל סוגי אופני ההקרבה מצד הקדוש ברוך הוא, גם אם יש אצלו מרבה וגם יש אצלו ממעיט, העיקר מה שחשוב, יש ריח ניחוח בהקרבה, בכל סוגי הקורבנות, הנחת רוח היא שווה למעלה, גם אם יש פה אופן של מרבה וממעיט, גם ביחד אצל הקדוש ברוך הוא, אם הכפרה התקבלה לרצון בשלמות או לא התקבלה בשלמות, אבל אישי ריח ניחוח, זה שווה, זה אחיד בכל הקורבנות, ועל זה המשנה מדברת. והנה, בהקרבת הקורבן צריך להיות גם הקרבת האדם. על דרך מה שנאמר לרצונכם כפשוטו שמביא מכספו, או כמו שהרמב"ן אומר, מה המשמעות של הקרבת הקורבן? דמו של הקורבן תחת דמו, הקורבן במקום האדם, נפש הקורבן במקום נפש האדם. כלומר, יש מרבה וממעיט מצד הקדוש ברוך הוא, אבל יש מרבה וממעיט גם כן בקירוב ובתנועה הנפשית של היהודים הקריב הקורבן. וזה דווקא יש פה דגש מיוחד בעבודת האדם. ובהקרבת האדם הרי דווקא בקורבן מנחה נאמר, נפש כי תקריב. דווקא בקורבן שמביא העני שבעניים, דווקא שם מופיע הביטוי נפש כי תקריב, כאילו יקריב נפשו. ומחדש הכתוב, שגם מקורבן בהמה ועוף הוא ריח ניחוח כמו הממעיט. באה גמרא ומחדדת, ואחר כך בתור הוספה לזה, באה השאלה בגמרא, מה יקרא? כלומר, רבי מחדד, מה הדיוק של השאלה בגמרא, מה יקרא, מאיפה לומדים זאת? זאת אומרת, איכן מלמדנו הכתוב עוד פרט בעניין של אחד והמרבה ואחד הממעיט, שאינו מוכח מהכתוב המובא במשנה? כי במשנה משתמע אחד המרבה ואחד הממעיט ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה ביחס לאדם, שלא משנה הריבוי והממעיט, אלא חשוב מצדך גם כן, הכוונת הלב של האדם. והוא שגם בהבאת הקורבן שמצד האדם, אין הפרש בין קורבן גדול לקורבן קטן. ופשיט אלי שכן הוא, פשוט לגמרא וזה פשוט ללומד, שכך הוא שאין הבדל בין הרבה וממעיט, והשאלה היא רק מה יקרה, מאיפה אנחנו לומדים את זה. אבל פשוט שזה ככה. כי מאחר שעיקר עניינו של קורבן מצד האדם, הוא שיכוון את ליבו לשמיים, הסברה נותנת, שבאם הכוונה הייתה בשלמות, גם ההבאה של הקורבן, שמצד האדם הממעיט, שלמה היא. זאת אומרת, כיוון שברור שהעיקר הוא כוונת הלב לשמיים, אם כן, אין הבדל אם אתה מביא קורבן גדול או שאתה מביא קורבן קטן. והפסוק שאנחנו לומדים מזה, שנוגע בעיקר כוונת הלב, גם מצד האדם המקריב, שזה הדבר היחיד שנוגע, מאיפה אנחנו לומדים את זה ביחס לאדם המקריב? והפסוק בנוגע לאדם, מביא רבי זיירה, מהכתוב מתוקה שנת העובד, אם מעט ואם הרבה יאכל. כלומר, מי זה פה העובד? העובד מתייחס לאדם שמביא את הקורבן, כמו שרש"י מפרש, ששנתו של העובד מתוקה, בין אם מעט, בין אם הרבה, במידה שווה. בין שהקורבן הוא מועט, בין שהקורבן הוא הרבה, כך או כך יאכל, מה הוא יאכל? את מתן שכרו. אם כן, מהכתוב הזה אנחנו מוצאים, שגם מצד העובד, גם מצד האדם המקריב, אין חילוק בין מרבה לממעיט, מצידי חשוב הנקודה המרכזית, כוונת הלב. אם כן, המשנה מדברת, אחד המרבה ואחד הממעיט, ביחס של הקדוש ברוך הוא, לאדם המקריב את הקורבן, הגמרא מדברת, ביחס לאדם המקריב, שגם ביחס לאדם, נוגע בעיקר כוונת הלב. רב אדם מביא פסוק נוסף, רב אדם ברא ואומר, שאנחנו לומדים את זה מהפסוק, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה יתרון לי בעליה, גם פה הדיוק הוא לא ביחס לקדוש ברוך הוא, אלא ביחס לאדם, אין כישרון ויתרון לבעליה של הטובה. היינו הקורבן על ידי רבות הטובה שמרבה בקורבנו, כלומר שגם מצד בעל הקורבן בעליה, אז הנה, אחד המרבה ואחד הממעיט, העיקר הוא כוונת הלב, ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמיים. שוב, הרבי יוצר פה הבחנה בין המשנה או בין הגמרא. המשנה מדברת על הרובד של יחס הקדוש ברוך הוא לאדם המקריב. הגמרא מדברת על היחס של האדם העובד, שממנו נדרש גם כן, בעיקר, כוונת הלב. מביא הרבי וממשיך הרבי את דברי הגמרא תמימרות לאחר מכן, והרבי מגלה בכך עומק נוסף. ובהמשך לזה הובאה הברייתא להלן בגמרא בשלהי המסכת. אמר רבי שמעון בן אלעזר, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה, בפרשת קורבנות שלא נאמר בהם, לא כל ולא אלוקים אלא השם. הרבי, הרי שאלנו על כך מקודם, מה אנחנו מרוויחים שיש פה כמה, שיש בו רק שם אחיד, הרי במצוות אחרות נאמר כמה סוגים של שמות, מביא הרבי כך. חידושו של רבי שמעון בן עזאי הוא, אם היות שיש כמה סוגים בקורבנות, יש קורבנות שבאים לכפרה כמו חטאת, או אשם, והקורבנות הללו הם באים לרצות את מידת הדין של מעלה. הרי הקורבנות הללו באים לרצות ולחפר את הכעס של הקדוש ברוך הוא, על מי שחטא ופגם בעבירות אילו ואילו. על כן היה מתאים שיאמר בהם שם אלוקים. כיוון שהקורבנות הללו באים לחפר על משהו מסוים, על מידת הדין, מידת הדין פעלה עליהם, והכעיסו את הבורא, היה מתאים לכאורה שם אלוקים. ישנם קורבנות שבאים בתור הודעה על חסד הנעשה עם האדם, כמו קורבן תודה. או יש קורבנות שמביאים בקשר לעניין של שמחה, כמו שלמי שמחה, קורבנות תודה, שמחות, הלידה וכו'. לגבי הקורבנות האלה, בהם הלא מתאים לכאורה השם כל, שמורה על חסד, כפי שהפסוק בתהילים, חסד אל, חסד כל כל היום, אם כל זה לא מצינו בכל הקורבנות, אלא שם השם. כלומר, למרות שהקורבנות הללו באים לבטא פעולה שונה ביחס לשמות האלוקים כלפי מעלה, וביחס בא לבטל את מידת הדין. קורבנות מסוימים באים לבטא את מידת חסדו של הבורא. אם זאת, ביחס לכל הקורבנות נאמר אותו שם, הוא מבאר טעם הדבר. שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. מחדד הרבי. אין הכוונה למי שאומר שרשויות הרבה הן, כפי שחשבנו בהתחלה כפשוטו של העניין, שאומר שיש כמה רשויות בשמיים, ויש כמה כביכול, חלי לבחס, כמה אלוקים. כי אז באמת מי שטוען רשויות הרבה, מלכתחילה, הוא בכלל לא בהגדרה שאנחנו לא מתייחסים אליו, או באמת מין ואפיקורוס, והוא לא נקרא בעל דין. הכוונה כאן היא אחרת לגמרי. ליהודי שסובר שבוודאי יש בורא אחד, ואין שני לו חלילה. רק שבבורא כלולים רשויות הרבה, יש צורות ביטוי וצורות התגלות שונות של הבורא כאשר הוא בא לפעול פעולות מסוימות. חלילה וחס, לא מדובר פה על יהודי שחושב שיש כמה וכמה רשויות, לא על זה מדובר פה. בוודאי יהודי מאמין ויודע שיש רק בורא אחד, אבל כאשר הבורא מתגלה, הוא מתגלה בצורות שונות. החסד הוא עניין בפני עצמו, הדין הוא בפני עצמו. לכן, אם היה הכתוב מייחס סוג מסוים של קורבנות לשם כל, וסוג אחר לשם אלוקים, היה ניתן פתחון פה למחשבתו ולהנחתו של הבעל דין לומר, שרשויות הרבה הן באופן דק והדין הרבה יותר בתוך האחד שלמעלה, וכל קורבן נקרב ומשתייך רק לרשות, וחלק מסוים ונפרד חלילה במציאות הבורא יתברך. כביכול שהקורבן פועל רק בדרגה אלוקית מסוימת, וקורבן מסוים שייך רק להגדרה האלוקית שכזו, קורבן אחר שייך רק לשם כל, רק לשם אלוקים, לשם דין, לשם חסד וכולי. אבל אומר הרבי שזה לא נכון, כי באמת הקדוש ברוך הוא פשוט, הוא בתכלית האחדות הפשוטה, וכמרומז בדיוק הלשון, פתחון פה לבעל דין לחלוק. היינו שעיקר הטענה של הבעל דין לא שהוא אומר שיש כמה רשויות, אלא שיש בזה עניין של התחלקות ופיירות למעלה, שהכל, שם כל מתייחס רק לשם כל ולא מייצג את עצמות הבורא, שם אלוקים זה גם כאילו לא מייצג את עצמות הבורא, וכל קורבן מתייחס רק לחלק או להגדרה חלקית של הבורא, אבל לא מתייחסת לעצמיותו. כדי שלא ליתן פתחון פה לאותו בעל דין לומר, שיש התחלקות של רשויות חלילה רבות למעלה, לכן נזכר בכל הקורבנות, אפילו שבאמת התוכן של הקורבנות שונה זה מזה מתכלית, ובכל הקורבנות נאמר רק שם אחד, ודווקא שם הוויה, כי שם השם הוא שם המפורש, שם העצם, שם המיוחד, והשם הזה מורה שהשם יתברך, ולמעלה מכל עניין של שינוי והתחלקות, לכן נאמר בכל הקורבנות יש ריח ניחוח להשם, כי הקורבן מכוון ופועל ומגיע עד שם העצם, שם המפורש. וזה גוף המלמדנו, שמה שמצאנו את ההתחלקות בשמות, הוא רק מפני שלפי מעשי אני נקרא, היינו כפי שהקדוש ברוך הוא נראה לנו לפי מעשיו, הנהגתו והשפעתו בעולם, אבל לא שיש חלילה התחלקות מציאותו. לפי מעשי אני נראה איך שאנחנו תופסים ואיך אנחנו משיגים את הקדוש ברוך הוא, כאשר הקדוש ברוך הוא פועל בעולם בשם כל או בשם דין. אבל זה לא שהקורבן מגיע רק עד אותו שם, כי מה שאנחנו קולטים, אנחנו מביאים את הקורבן כפי מה שאנחנו פגמנו, כפי שהקדוש ברוך הוא התגלה בעולם שלנו. אבל הקורבן באמת מגיע עד אשר ריח ניחוח להשם, עד לעצמיות הבורא. ולמה דווקא הייחודיות הזו, שאנחנו מביאים שם אחד וגילוי אחד רק לגבי קורבנות, אבל במצוות אחרות יש שם כן צורות שונות של התגלויות שונות. הטעם שדווקא בקורבנות הוא צריך הכתוב להוציא מהפתחון פה של הבעל דין, אבל לגבי מצוות אחרות זה לא נוגע החשש הזה, ושם יש כן צורות התגלות שונות. מפני שהטעות הזו לחלוק עלולה יותר לבוא בעניין הקורבנות. דווקא בנושא של הקורבנות יש יותר מקום לחשוש, ושהיהודי יסתכל בכך שיש כביכול חלוקות ורשויות שונות, כלומר לא רשויות שונות, אלא חלוקות שונות שהפעולה של הקורבן מגיע עד צורת התגלות מסוימת, החשש הזה אפשרי בעיקר לגבי קורבנות. למה? כיוון שעניינם של הקורבנות הוא לפעול שינוי ותוספת רצון כביכול למעלה. הרי זה מה שהקורבן בא לפעול, לעשות נחת רוח לפניי, אישר ריח ניחוח לפניי. שזה עניין ריח ניחוח, ובפרט בקורבנות הבאים לחפר על חטא האדם שבחטאו עבר על רצונו יתברך. וכל המטרה של הקורבן הוא שהיהודי יהיה מרוצה לפניו יתברך, כמו שכתוב בתחילת פרשת הקורבנות, ונרצה לו לחפר. זאת אומרת שכל המטרה של הקורבן, כל מה שיהודי מביא קורבן, זה כדי לפעול רציון ופיוס אצל הקדוש ברוך הוא. יתרה מזוהרים מצינו לגבי נוח, ויעל נוח עולה במזבח, עולות במזבח, וירח השם את ריח הניחוח ויומר להוסיף לקלל עוד כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אף שקודם לזה כאשר ראה השם כי כל שהאדם חטא, הקדוש ברוך הוא רצה להניש אותם, והוא הביא את המבול. אם כן, אנחנו רואים שהיה שינוי באותו עניין. תחילה הקדוש ברוך הוא רצה לעשות דבר מסוים. בעקבות הקורבן שנוח הביא, הקדוש ברוך הוא ניחם ממחשבתו הקודמת. אם כן, זה מראה שהקורבנות בעיקר מגיעות עד הבורא, והן באות כביכול לעשות נחת רוח אצלו, מכיוון שכן הרי מובן ששינוי הרצון זה הנעשה על ידי הקורבנות, יש בו משום נתינת מקום פתחון פה לטועים והאומרים, שישנה חלילה התחלקות של רשויות הרבה במציאות הבורא ברוך הוא, ודווקא בקורבנות החשש הזה יותר סביר, או יותר יש יותר מקום לומר שהאדם יחשוב שיש רשויות הרבה דווקא בקורבנות, כי הקורבנות באים לפעול אישר ריח ניחוח ופיוס ונחת רוח ורצון לפני הבורא. כי השינוי ברצון מדין לחסד לכאורה סיבתה בהתחלקות של מידת החסד ומידת הגבורה כל ואלוקים, לכן דווקא בקורבנות, שהקורבנות באים לפעול את הריח ניחוח אצל הקדוש ברוך הוא, לכן דווקא בקורבנות ההדגשה היא בכולם, בכל הסוגים, כולם מגיעים עד אישר ריח ניחוח להשם, לעצמיות הבורא, יש רשות אחת למעלה. ומעתה יובן הטעם, למה דווקא בפרשת הקורבנות חשש הכתוב ליתן פתחון פה לבעל דין. ולכן לא נאמר שם כל, אלא שם הוויה דווקא, שהוא שם העצם, שם המפורש, המורה על פשיטותו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא, כדי להראות שכל הקרבת הקורבן הוא רק לשם הוויה, שלמעלה מענייני ההתחלקות והשינויים, ולכן יש הדגשה מיוחדת דווקא בענייני הקורבנות, להביא דווקא את השם האחיד, אישי ריח ניחוח להשם. בחלק האחרון של השיחה, הרבי יוצר הקבלה בין משמעות הקורבנות למשמעות הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יש בזה, כפי שאמרנו בפתח הדברים, הוראה ועידוד ונתינת כוח מיוחדת בתקופה זו. אומר הרבי, מובא בספרי בעוד זין, מובא בספרי, בתם סמיכותה של פרשת התמיד, בפרשת פנחס, לבקשת משה, יפקוד השם איש על העידה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, מובא על כך מדרש, מביא על כך רש"י מדרש. משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם, והייתה מפקדתו על, על בניה, ומצווה את המלך איך להתנהג עם בניה לאחר פטירתה. אמר לה בעלה המלך, עד שאת מפקדתני על בניי ואת דואגת שאני אתנהג איתם כראוי, פקדי בניי עליי, תצבי ותנהיגי ותזרזי את הבנים, שהם לא ימרדו בי. לכן, אומר המדרש, נסמכה פרשת הקורבנות לבקשתו של משה, יפקוד הקדוש ברוך הוא איש על העדה. כך אומר לה הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, שאני אדאג להם ושיהיה ממונה ומנהיג לעם ישראל, תפקוד את בניי עליי, שלא ינהגו במנהג ביזיון, שבני ישראל לא ינהגו כביכול מנהג ביזיון וישכחו על הבורא, וזה עניינם של קורבן התמיד. אומר הרבי, מדבר המדרש מובן, שפרשת ועניין התמיד, יש לו קישור ודמיון לתוכן בקשת משה, יפקוד השם וגומר, מכיוון שהמענה לבקשה זו, וכמובן שזהו גם מילוי הבקשה, הוא פרשת התמיד שהוא פקוד בני עליי, שדרש הקדוש ברוך הוא ממשה, במקום שאתה מפקדני על בני. כלומר, משה בא ואומר לקדוש ברוך הוא יפקוד השם איש על העדה, שהקדוש ברוך הוא ינהיג את בני ישראל. בתגובה לבקשה הזו, לא רק בתגובה, אלא כמענה למה שמשה ביקש, אומר הקדוש ברוך הוא, המענה למה שאתה מבקש ממני, זה מה שאני אומר לך, תפקוד את בני עליי, בכך שהם יקריבו כל יום את קורבן התמיד. זאת אומרת שבהקרבת קורבן התמיד, משתקף גם כן העניין שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא, להפקיד אותו על בניו, לדהוג או להנהיג אותם, על ידי עניין התמיד, מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה, נפעל, ויש את המענה, מה שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא, להנהיג את בני ישראל. מה ההקבלה בין הדברים? אומר רבי ככה. תוכן בקשתו של משה הוא כפשוטו. היות שבני ישראל נכנסים לארץ, ומשה נשאר במדבר, יש צורך שיתמנה איש על העידה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם וגומר, מנהיג שיעמוד בראשם המלחמה, כיבוש הארץ, ויניגם אחר כך בכל ענייניהם, ומשה מבקש שלא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רואה. זה מה שמשה מבקש. אני עוזב אתכם, אבל אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יהיו קצון עם רואה, שיהיה הנהגה קבועה ובעיניים פקוחות עליהם, הנהגה קבועה ונמשכת על עם ישראל. מזה מובן, אומר הרבי, שבדוגמת הדבר מה שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא גם בעניין התמיד, הוא בכללות עניין הקורבנות שזה פרשת ויקרא, שתכליתו של הקורבנות, שלילת הטעות שאין רואה בעולם, או הטעות שעולם כמנהגו נוהג, ועד שמישהו חלילה יאמר שהבירה הזו, העולם הזה מתנהג, בלא מנהיג, על ידי הקרבת קורבן התמיד, ניכר ונגלה, שהקדוש ברוך הוא אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, שכל ענייני העולם כולו מתנהגים על פי השגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שגם לפי ראות עיני האדם לא יהיה העולם קצון אשר אין להם רואה, כאשר בני ישראל מקריבים את קורבן התמיד לפני הקדוש ברוך הוא, זה מבטא שאנחנו מכירים בהשגחת הקדוש ברוך הוא בעולם תמידים כסדרן בבוקר ובערב, וזה מבטא את העניין שגם האדם רואה שהעולם לא מתנהג, העולם הוא לא הפקר, והעולם הוא לא חליל במצב של צון אשר אין להם רואה. וזה משתקף דווקא בנושא של קורבן באכילה, כפי שהרבי מסביר. וזהו גם הטעם שהקורבנות נקראים לחם ואכילה כלפי מעלה, כמו שכתוב קורבני לחמי וגוימר. אמרו רזל, מה ההקבלה בין קורבן לבין הקרבת, לבין הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולמו? אמרו רזל, הנפש הזו ממלאה את הגוף והקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו. כשם שאכילת האדם וכל צרכיו הנכללים בזה, מה המשמעות של אוכל? מה האוכל פועל? אכילה פועלת שתהיה הנפש ממלאה את הגוף, חיבור הנשמה והגוף, באופן שהכוחות של הנשמה והחיות יתגלו בגוף וינהיגו אותו בכל ענייניו, האוכל פועל שהנשמה פועלת ומוחדת עם הגוף על ידי המאכל, הנשמה והגוף קשורים והנשמה מנהיגה את הגוף והנשמה מתגלית שהיא מנהיגה את הגוף. על דרך זו גם בעניין הקדוש ברוך הוא ממלא את עולמו. הקורבנות נקראים לחם ואכילה, כי על ידי הקורבנות פועלים לגלות בעולם שהקדוש ברוך הוא בעל הבית לבירה זו. כלומר, מה המשמעות של בעל הבית לבירה זו? תהיה התחברות גלויה של האור והחיות האלוקי בעולם, של ידי הקורבנות רואים לא רק שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא המנהיג של הבירה, הקורבנות פועלים שההנהגה הזו היא ניכרת וגלויה, יש התחברות גלויה של אור אלוקי בעולם הזה, וזה נפעל על ידי הקורבנות. באמת, אומר הרבי, זה עונה גם כן על מה ששאלנו בהתחלה, מה המחשבה בכלל לומר, שמה תאמר לאכילה הוא צריך, מה בכלל הסברה שמישהו יאמר שהקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות, מה המחשבה בזה? מה המשמעות העמוקה בזה? וזהו מה שאומר רבי שמעון בן עזאי, שמה תאמר לאכילה הוא צריך, מה עומק הדבר? היינו, מכיוון שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות להתברך דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא נתאבה שיהיה גילוי אלוקותו יתברך בעולם הזה התחתון, באופן של דירה. ואם כן, הרי זה מחייב שישנו עניין האכילה למעלה, שעל ידה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם באופן של חיבור וגילוי. מה המשמעות של האכילה? בגשמיות, מה שהנשמה מתאחדת ומתגלית בגוף על ידי האכילה. וזה הרי מה שהקדוש ברוך הוא כביכול גם כן רוצה את האוכל הזה, כי הקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לו דירה בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא יתגלב וכבודו ואורו ואלוקותו תתגלה בעולם בגילוי, כמו שהנשמה מתגלית בגוף בגילוי. הרי לכאורה שאכילת הקורבנות יש בהם גם צורך כביכול למעלה. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, זה הרי תכלית הבריאה. נתאבה הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהתאווה הזו כביכול מתממשת על ידי הקורבנות, שהקורבנות מגלים את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז אולי יש סברה לומר שלאכילה הוא צריך, שהוא אכן חפץ בקורבנות הללו, ובלי הקורבנות כביכול הגילוי האלוקי הזה לא יכול להתממש. אם כן תדע לך תלמוד לומר, אם ארעב לא אומר לך. היינו שאין הכרח כביכול בשביל עניין האכילה למעלה, שאומר לך, קיליתי ולא מלא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לפעול את הגילוי האלוקי שלי בעולם הזה, גם לולא הקורבנות. אין הכרח שעניין האכילה, האכילה במרכאות, כלומר, החיבור של האלוקות בתוך העולם הזה, יבוא דווקא על ידי הקורבנות, דווקא על ידי עבודת הקורבנות של בני ישראל, זה לא הכרחי. אלא שעניין האכילה של ידי הקורבנות, הוא לטובת ולתועלת האדם. ככה הקדוש ברוך הוא בחר, אבל זה לא הכרחי. הקדוש ברוך הוא היה יכול לייצר ולפעול את עניין האכילה, כלומר את איחוד האלוקות בעולם הזה, גם לולא הקורבנות. למה נוצר כל עניין הקורבנות? לא בהכרח בשביל הבורא, אלא לטובת ולתועלת האדם. וזהו מה שבין רבי שמעון בן עזאי ממשיך ומסיים, לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחו. בכך הוא מבאר ומדגיש את הנקודה הכללית שבדבריו, שמזה שאחד המרבה ואחד הממעיט לעניין ריח הניחוח שבקורבן, ודאי שכן הוא גם לגבי האדם, שכל התועלת שיש בריח הניחוח זה רק בשבילו. ובמילא, בין אם האדם הביא שור הגס, ובין אם היהודי המקריב הביא מנחה, תדע לך לא להכילה הוא צריך, אלא כל התכלית של הקורבנות היא לרצונכם של האדם, זה המטרה, זה התכלית של הקורבנות, לרצונכם, אבל הקדוש ברוך הוא יכל לפעול את העניין של האכילה הזו, נכון שזה נפעל על ידי הקורבנות, אבל זה לא בהכרח, כי הקדוש ברוך הוא יכל לפעול את זה גם כן בדרך אחרת, ועיקר עניין הקורבנות זה הריח ניחוח, זה הלרצונכם של האדם, התועלת שיש מזה לאדם. אומר הרבי באות האחרונה, אמנם, אם היות שיש לקדוש ברוך הוא כביכול ברירה של תבל ומלואה, והקדוש ברוך הוא כביכול לא מחויב לקורבנות כדי שיהיה עניין האכילה, איחוד האלוקות והגשמיות בעולם הזה, מכל מקום ציווה דווקא לבני ישראל שהם יקריבו קורבן ילחמי, למרות שנאמר קודם לכן, אם הרעב לא אומר לך, שאינו מוכרח כביכול בזה, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא לא מוכרח בקורבנות, מכל מקום, לאחרי הציווי לבני ישראל, שהקדוש ברוך הוא כן ציווה את זה, והציווי מורה על החשיבות לפניו, על החשיבות של עם ישראל לפניו, שדווקא להם הוא ציווה, הרי למעשה ידיך תחשוף, שהקדוש ברוך הוא מבקש, שבני ישראל יקיימו את התורה והמצוות שכללותם, עניין הקורבנות, והקדוש ברוך הוא רוצה ומבקש מאיתנו את עניין הקורבנות, והמשמעות עבורנו היא, לעשות מכל ענייני העולם קורבן לבורא יתברך, ועל ידי הקורבנות שאנחנו מקריבים, ואנחנו מקרבים את כל העולם לקדוש ברוך הוא, על ידי זה נעשה העולם דירה לא יתברך. נאחל לעצמנו ולכל ציבור החסידים, בתוך כלל העולם כולו, שמה שראינו בשיחה הזו, נחזור עוד פעם על הביטוי, שלילת הטעות שאין רואה לעולם, ועולם כמנהגו נוהג, אלא אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם ומנהיג אותו באופן של רואה וניכר ונגלה שהקדוש ברוך הוא יצא לפניהם ואשר יבוא אל לפניהם שכל ענייני העולם כולו מתנהגים על פי השגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא שנראה את זה עוד בימים אלה של שלהי חודש אדר שברי מזלי ובעומדנו כבר אחרי שבת מברכים חודש ניסן, חודש של ניסים, חודש של גאולה שנזכה לראות גאולה וישועה לכל עם ישראל, לכל אחד ואחד, בגלוי, תכף ומיד ממש.